נפתח בבשורת יוחנן, פרק שני, פרק ב', בעמוד 166 בברית חדשה, ונקרא פסוקים 12 עד 22. יוחנן, בשורה, פרק ב', מ-12 עד 22. ויהי אחרי כן, וירד אל כפר נחום, הוא ואימו ואחיו ותלמידיו, ולא ערכו ימי שבתם שם. ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים, ויעל ישוע ירושלים. וימצא במקדש מוכרי בקר וצון ובני יונה, ואת מחליפי כסף יושבים שם. ויקח חבלים ויאפתם לשוט ויגרש כולם מן המקדש ואת הצון ואת הבקר ויפזר את מאות השולחנות ויהפוך שולחנותיהם ולמוכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר ויזכרו תלמידיו את הכתוב, כי קנאת ביתך אכלתני. וינו היהודים ואמרו אליו, איזה עוד תראינו, כי חזות אתה עושה. ויען ישוע ויאמר להם, הרסו את ההיכל הזה, ובשלושה ימים אקימנו. ויאמרו יהודים, הנה 46 שנה נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושה ימים תקימנו? והוא דיבר על היכל גבייתו. ואחרי קומו מן המתים זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם. ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דיבר ישוע. נחזור לפסוק 12, נאמר לנו על ידי יוחנן. וכן וירד אל כפר נחום הוא ואימו ואחיו ותלמידיו. ולא ערכו ימי שבתם. אחרי מה מתחש האירוע שעליו אנחנו קוראים הערב? אחרי האירוע הקודם שדיברנו על לפני שבועיים, אני אזכיר רק בקצרה, ישוע היה עם אמו, עם אחיו ועם תלמידיו, בחתונה וזמן, וישוע בצורה דיסקרטית, כפי שהדגשנו, הפך את המים ליין, לא סתם יין, יין משובח ביותר. והדגשנו שהוא עשה את זה בצורה כזאת שזה לא יהיה, יבוא לידי ביטוי גלוי לפני כולם. איך הוא אמר? איתי עדיין לא הגיע. הוא עשה את הפלא בחוכמה, ואין לי ספק שאחרי שישוע ותלמידה עזבו את המקום, אין לי ספק שהשמועה התפשטה. ואותם משרתים שהם היו עסוקים להביא את המים ולהחזיר את המים לרב כפי שהזכרנו, הם בוודאי הודיעו לכל המסובים, לכל מי שהם פגשו, על הפלא שישוע עשה. אין לי ספק. אבל באותו מעמד ישוע שמר על דיסקרטיות, לפי איך שאלוהים הדריך אותו, ולא פרס את הפלא המיוחד הזה לפני רבים, משום שלא הגיע זמנו. וכן אנחנו קוראים על אירוע נוסף שמתרחש בחייו של ישוע. אני מדגיש, יוחנן השליח נותן לנו תיאורים מאוד מדויקים של לוחות זמנים ומה התרחש בכל אירוע בצורה הכי מדויקת שניתן לעלות על הכתב. ונעבור כעת לפסוק 13. ויקריבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים. אז כאן אומר המחבר שהזמן שישוע היה במחיצת אמו, אחיו ותלמידיו, לא יתארך יותר מדי. מדוע? ישוע יודע שחג הפסח ממשמש ובא, והוא יש את הצורך הטבעי לעלות בחג המיוחד הזה, לחוג אותו בירושלים, בבית המקדש. אם אסיר לכולנו, חג הפסח אחד משלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, אלה הזמנים שאלוהים קבע עבור בני ישראל לעלות לירושלים לבית המקדש. איך הוא נאמר בכתוב? ופניי לא יראו ויקם. אלוהים ציפה שם יבוא עם תרומות שונות, עם נדבות, להביא לכהנים, ללוויים, וכמובן לסבור זבחים שונים לכבוד אלוהים, ולעשות את הכל עם כל הלב, מה שנקרא בנפש חפצה. זה היה רצון אלוהים עבור עמו ישראל. בואו נראה מה המחזה המביש והמבזה שרואה האדון ישוע במו עיניו. בואו נקרא. פסוק 14. וימצא במקדש מוכרי בקר וצון ובני יונה ואת מחליפי כסף יושבים שם. ישוע המום. אני מזכיר לכם, הוא היה בבית המקדש כשהוא היה נער, אתם זוכרים? ואז כתוב שהיה לו ויכוח סוער עם חלק מהאנשים החכמים של התקופה שלו. עכשיו יש לו הזדמנות נוספת לבוא לבית אביו, כפי שהוא קורא לבית המקדש. והוא לא קולט מה העיניים שלו רואות. ממש בבית המקדש, ברחבה שם. הוא רואה בית מסחר לא פחות ולא יותר. איך מתואר כאן? אנשים עם בעלי חיים, כבשים, עיזים, צאן, בקר, ממש מוכרים וקונים ממש בתוך בית המקדש. כולל חלפנים של כסף, כפי שמתואר. היה שם ביזנס, אז צריך סוגים שונים של מטבעות. אז היו אנשים שזה היה התפקיד שלהם, להחליף את הכסף לפי הצרכים. איך אומרים? שהביזנס יתנהל כמו שצריך. אני רוצה שנבין, פסח, אחד משלושת הרגלים, אפשר לאמוני בית ישראל לבוא לאזור הזה. ומה מסתבר? שהיו לו מעט אנשים שניצלו את האירוע המיוחד הזה למטרה אחת. מה המטרה? לא להביא כבוד אלוהים. לעשות עוד כסף. פשוט לעשות כסף, זה הזדמנות. באים המון אנשים, הזדמנות למכור ולקנות. מה יותר קל מזה, באירוע כזה? כשישוע רואה את המחזה המביש הזה, אני אומר שהוא התמלא זעם וכעס, שקשה לנו לתאר במילים, באמת קשה. וכאן אנחנו רואים את התגובה של ישוע, שהיא באמת יוצאת דופן, כפי שאנחנו מכירים את כל ההתנהלות שלו בעולם, הוא פתאום מתגלה בצורה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, הייתי אומר שבגבורה רבה הוא עושה את מה שנקרא כעת. ונשים לב מה עושה ישוע. ויקח חבלים, ויאפתן לשוט, ויגרש כולם מן המקדש, ואת הצון ואת הבקר, ויפזר את מאות השולחנות, ויהפוך שולחנותיהם. באמת, תיאור, שכאילו לא מתאים כפי שאנחנו מכירים לישוע. לוקח מספר חבלים, איך הוא אומר, הופך אותה לאיזה מין שוט כזה, ואני רואה את הבדינון שלי, הוא עובר משולחן לשולחן, עם השוט הזה, ומצליף בהם ממש, להרחיק אותם. יש שולחנות שהוא מעיף אותם, הופך אותם עם כל הכסף. ואנשים מרגישים את העוצמה האדירה שלו. הם פשוט נסוגים. אנחנו לא קוראים בכל התיאור הזה, שאילו אדם אחד, איז להתייצב מול ישוע. מה אתה עושה אחד? מי מרשה לך לעשות את זה? אנשים נרתעים. הוא פועל בגבורה, בנחישות. שאין למעלה ממנה, ואף אחד, שימו לב, לא מעיז לעמוד מולו, לעצור בעדו, להביע איזה מחאה, כולם פסיביים. אני מעריך שישוע קיבל באמת גבורה מאוד מיוחדת, מאבינו שבשמיים. זה לא סתם שהוא התעצבן וכעס, הוא התמלא עוצמה וקנאה. ואת כל מה שהוא פעל ועשה, למרות שזה לנו קצת וולגרי, הוא עשה בשליטה מלאה, אין לי ספק. הוא לא עשה דבר אחד לא בשליטה, אין לי ספק. אבל הוא עשה את זה בעוצמה ובנחישות שאין למעלה ממנה. והתוצאה בהתאם. כולם התפזרו, כולל בעלי החיים, כולל אנשים שהיו מופקדים עליהם, כולל החלפנים, כולם התפזרו מהמקום. מקום שהיה שוקק אנשים ובעלי חיים, להבנתי, תוך דקות ספורות לא נשאר שם נפש חיה. באופן שישוע פעל בצורה כל כך נפלאה ומיוחדת בגבורת אלוהים. והוא מסיים ואומר, ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר. ישוע הרגיש קנאה בלתי רגילה לבית אביו שבשמיים, בית המקדש, המקום שבו הייתה שכינה, רוח הקודש, המקום הקדוש ביותר, שעמנו זכה שאלוהים בכבודו ועצמו ישכון בו בבית המקדש. איך נאמר? הפך להיות מערה של פריצים, אנשים שבזים ממש, כי הוא אומר בחוצפה בזים להבינו שבשמיים. תראו, התמונה שאנחנו קוראים כאן היא קשה ביותר. אני הייתי רוצה שנקרא תיאור נוסף דווקא בישעיהו, שקצת מתרשם איך אבינו שבשמיים הרגיש והתייחס לעמנו באופן שהעם קשה העורף הזה עבד אותו. אז בואו נפתח בישעיהו פרק א' ונקרא מפסוק 10. ישעיהו א' פסוק 10, זה בעמוד 633 בתנ"ך. חשבתי לקרות מ-10 עד 17, שנתרשם איך אבינו שבשמיים מדבר ביד ישעיהו אל העם. שמעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם אמורה. למה לי רוב זבחיכם, יאמר אדוני, סבעתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. שימו לב, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. לא תוסיפו אבי מנחת שף, תורת תועבי לי. חודש ושבת קורא מקרא לא אוכל, אבן והצרה. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. אלוהים אומר את הדברים הקשים בשם ישעיהו. נפשי היו עליי לתורח, נלעיתי נשור. ובפורסכם כפיכם, אעלי עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. ידיכם דמים מלאו, רחצו, איזקו, אסירו רוע מעליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. באמת, תראו, אני אומר, מזעזע, אין לי מילים, מזעזע. אלוהים רואה את העם שלו ואומר, סניתי את הצביעות, את החנופה, את הגועל נפש. עם אלוהים, זה עם אלוהים. בושה וכלימה. איך אלוהים רותח מכעס, זוהם. כך נראה העם שלו. הצגה עלובה בתוך בית המקדש. ואנחנו יודעים שעם כל ה... התנהגות הנלוזה של אמן בתקיפת ישעיהו, דבר מלמד אותנו, שבתקופת ישוע, כפי שניתן להבין, הרוע הגיע לשיא. הגיע לשיא. איך ישוע אומר? אם הפלאים שעשיתי בקרבכם, אם היו נוסעים בסדום ועמורה, אומר האדון, הם היו שווים בשק ואפר. שימו לב שבקטע שקראנו הוא מתחיל במילים, אתם קציני סדום ועמורה, כך הוא מתייחס לעם, עם הבחירה. סדום ועמורה, מי שלא יודע, זה כינוי לתומעה הכי גדולה שאפשר לעלות על הדעת. תומעה שגרמה לאבינו שבה לשלוח אש וגופרית ולשרוף חיים אלפי בני אדם ברוב כעסו וזעמו בגלל התואבה של משכב זכר שהיה נהוג במקום המגעיל הזה. והייתי אומר שגם בימינו אנחנו רואים מה קורה במדינה שלנו, את כל מצעדי הגאווה שלצערי עושה לנו אסוציאציות לסדום ועמורה. אני מעריך שכל אחד מאיתנו שאוהב את האדון מתמלא הרגשה מאוד עצובה וקשה, מאוד, לראות לאן העם הזה יידרדר, איך הוא נותן לגיטימציה ממש, בפרעסיה, ברבים, לא במחשכים, לתואבות הגדולות ביותר, ביותר בעיניו של אבינו שבשמיים וישוע. ובואו נחזור אל הבשורת יוחנן ונקרא את הפסוק הבא. פסוק 17. ויזכרו תלמידיו את הכתוב, כי קנאת ביתך אכלתנו. אז כאן יוחנן השליח שכותב את הבשורה מוסיף הערה מאוד חשובה, שדווקא תלמידיו של ישוע זכו את הפסוק המיוחד הזה. עכשיו, שימו לב שהם בכלל לא מוזכרים בקטע. אין לנו שום מידע עד כמה הם נחשפו למה שישוע עשה. מאוד ייתכן שהם באיזשהו אופן היו מודעים למה שקרה שם, גם אם ישוע פעל לבדו בכוחות עצמו. אבל העובדה היא שהפסוק הזה עלה בזיכרונם. והשאלה שנשאלת, איפה בדבר אלוהים כתוב הפסוק הזה? אז בואו נפטר בתהילים פרק 69, פרק סמך ת' ונראה מה כתוב שם. תהילים סמך ת' זה בעמוד 996 בתנך. נקרא מפסוק 6 עד 12, אני אסתפק, זה מזמור האורך 37 פסוקים. אני בחרתי קטע מאוד מסוים ואני אסביר למה. בעמוד 996, סמך ת' מפסוק 6. אלוהים, אתה ידעת להיוולתי והשמותיי ממך לא נכחדו. אל יבוא שובי קוביך, אדוני אלוהים צבאות. אל יקלמו במבקשיך, אלוהי ישראל. כי עליך נשאתי חרפה, כסתה כלימה פניי, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. ונשים לב כעת, כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו אליי. ואבכה בצום נפשי ותהילה חרפות לי, ויתנה לבושי שק, ויהי להם למשל. עכשיו אני מחרתי, שימו לב, מספר פסוקים לקרוא לפני הפסוק המרכזי שעליו דיברנו, ועוד שני פסוקים אחריו, ומה אנחנו רואים? אחד הדברים שעלינו ללמוד מדבר אלוהים, שלעיתים ברצף של פסוקים, שניתן לחלוטין להבין שמתייחסים לדוד המלך, ללא ספק, הוא זה שמתוודה לפני אלוהים, שחטאיו גלויים לפניו. אחרי שהוא חטא עם בת שבע, דוד לא יכל לשכוח, הוא לא יכל לשכוח את חטא לפני אלוהים. איך הוא אומר באחד המזמורים? חטאתי לנגדי תמיד. כל הזמן זה עיק על האדם המיוחד הנפלא הזה. זה רדף אותה צוף ימיו. אני ממש מרחם עליו. איך הוא היה צריך לשאת את החרפה, את הבושה, בהתנהגות שלו. ובכל זאת, אלוהים אומר על דוד, כלבבי בחסד שלו, הוא ריחם עליו. אבל דוד שילם את כל המחיר, כפי שנהוג לומר, בריבית, דריבית. ואחיו לא עזבה אותו את בני משפחתו עד סוף ימיו. עבר מסכת של קשיים שקשה לתאר, אבל הוא נשאר נאמן לאבינו שבשמיים. אז ברור שזה לא יכול להתאים לישוע, שהוא יגיד שהוא חטא לפני ישוע לא ידע חטא. הוא לא הכיר את החטא. זה היה מחוץ לחייו, בין האלוהים. אז ברור שפסוק 6 חד משמעי מדבר על דוד, ופסוק 7, אל יבוא שבי קובעך אדוני צבאות, אל יקלמו בי מבקשך אלוהי ישראל. אחד הדברים שהטרידו את דוד, שהוא מצד אחד חטא, אבל הוא שב בתשובה והתקרב לאלוהים באמת, התקרב לאלוהים בחרטה אמיתית, אבל הוא הרגיש שלא מעט אנשים כל הזמן מנסים ללעוג לו ולהאשים אותו ולצאת נגדו מסיבה אחת, שהוא באמת שב בתשובה אמיתית והתקרב לאלוהים. והם דאגו לו דווקא בגלל הנכונות שלו לשוב אלוהים עם כל הלב והנפש. פשוט בנבזות שקשה לתאר אותה, הם כל הזמן חיפשו את דוד ללעוג לו ולהשמיץ אותו, ולהאשים אותו בדברים שהוא לא אשם בהם. ואז אנחנו מגיעים, פסוק 8, כי עליך נשאתי חרפה, כיסתה כלימה פניי. כלומר, החרפה שאני עושה, אומר דוד, היא בלעד הנכונות שלי לעבוד אותך ולשרת אותך. והייתי אומר שפסוק זה גם יכול להתאים לאדוננו ישוע, שנשא כלימה וחרפה שקשה לתאר אותה, לפני הצלב, בזמן הצליבה, לכבוד אבינו שבשמיים, על שום עוול או חטא שהוא עשה. זה גם יכול להתאים לישוע אדון. ואז אנחנו מגיעים לפסוק, פסוק 10, כי קנאת ביתך חלתני וחרפות חורפיך נפלו עליי. אני מסכים שגם הפסוק הזה באיזשהו מובן יכול אולי להתאים לדוד. הוא גם היה בתקופת בית המקדש, הוא בא לבית המקדש, זה גם יכול להתאים אליו. אבל מעניין שתלמידי ישוע הם זכרו את הפסוק הזה בהקשר להתנהלות של האדון דווקא כשהוא היה בבית המקדש ולקח את השוט כפי שקראנו לפני דקות אחדות ומטיס משם בחמת זעם את כל מי שנחר במקום. אז אנחנו רואים שכתבי הקודש בנויים בצורה כזאת שפסוקים מסוימים, לפעמים מתוך רצף של 20 או 30 פסוקים, מתאימים למישהו נוסף, במקרה הזה לישוע אדון. ואנחנו לא צריכים להיות מופתעים, אנחנו מכירים גם מזמורים אחרים שנכתבו בתהילים, שאחד מהם מתאר את סבלו של האדון בצורה יוצאת דופן, ואנחנו יודעים שמדובר על ישוע. אז שלא נטמע, יש לנו עוד הרבה מאוד מקומות בדבר אלוהים שחלק מהפסוקים מתייחסים לאירוע מסוים או למלך מסוים, וחלק אחר דווקא מכוון ומתייחס לאדוננו ישוע משיח. ואנחנו לא צריכים להיבען מזה, כך אלוהים עשה, שהוא מגלה את האמת ומסתיר אותה באותו הזמן. אני זוכר שהייתי מאוד צעיר, שאלתי את עצמי, למה אלוהים? מה היה בא בשביל אלוהים דרך רוח הקודש לכוון אחד מהנביאים ולכתוב שיום יבוא יוולד המשיח ושמו ישוע ממרים? מה זה? אלוהים יודע הכל מראש. למה הוא לא עשה את זה? כשהייתי מאוד קטן, שאלתי את עצמי, למה בעצם לא? למה אני צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה ולהקד עשרות פסוקים כדי לנסות לשכנע מישהו שיש לו רצון טוב שישוע המשיח על סמך האמת של דבר אלוהים? שאלתי את עצמי. אבל כשהייתי יותר בבגרותי הבנתי שזה לא מקרי. זה לחלוטין לא מקרי. איך אלוהים אומר, ומצאתם אותי בתנאי אחד, שתדרשוני בכל לבבכם. אלוהים דאג, כך הוא דאג, שמי שלא מחפש אותו עם כל הלב, הוא לא ימצא אותו. הוא לא ימצא אותו. זה לא בקלות להבין מי זה אלוהים ואת דרכיו. זה לא בקלות. דורש מאמץ, דורש עקביות, דורש נחישות. ויש לנו את כל הביטחון, שכל נפש בעולם שמחפשת, היא תמצא. אף אחד מבני אדם לא ילך בטעות לאש גיהנום, שלא יהיה הבנות. מי שמחפש ימצא. וכך אלוהים עשה, וכיוון את נביאיו לומר אמיתות שונות על בנו ישוע, בדרכים שונות, במקומות שונים. כשאנחנו מחברים את כל מה שנכתב ביחד, מקבלים תמונה כל כך שלמה, מי הוא אדוננו ישוע המשיח, בביאתו הראשונה, ואנחנו מצפים בכיליון עיניים לביאתו השנייה. נשוב אל בשורת יוחנן, ונקרא כעת פסוק 18. לפני זה, הפסוק שקראנו, קנאת ביתך אכלתני. אז כמה מילים לגבי עצם הפסוק. מה פירוש קנאת ביתך אכלתני? אלה מיוחס לישוע בעצמו, כן? הוא אומר את הדברים האלה. נורא פשוט, כשישוע רואה את מה שהפכו את בית האלוהים, בית אביו, לבית מסחר, הוא התמלא זעם וקנאה כלפי אלוהים. ומה התוצאה? הוא אומר, אכלתני. מה פירוש אכלתני? בעצם ההתנהגות של ישוע במקרה הזה, הוא קומם נגדו המון אנשים. בואו נצטרך לחשוב, כל אותם עשרות או מאות אלפי אנשים, אני לא יודע כמה אנשים היו באותו אירוע, אבל כמות לא מבוטל של אנשים, שמן הסתם הכסף זה היה מרכז החיים שלהם. פתאום בא מישהו ומנפנף אותם לכל עבר, זורק להם את הדברים בפרצופם, מעיף את הכל בצורה הכי וולגרית שאפשר. אני אומר שחלקם התמלא זעם וכעס שקשה לתאר במילים. אין לי ספק שבעצם פעולתו ישוע קומם נגדו עשרות ומאות ואולי יותר אנשים, בגלל הזעם שלו וקנאה לאלוהים, זה ברור לגמרי. וזה המשמעות, אכלתני, זה יוצא נגדי, אני עושה את הטוב לפני אלוהים, ובעצם הקנאה שלי אני מזמין אנשים לפגוע בי, לנגח אותי, לשנוא אותי. אני רוצה שנבין, כפי שזה נכון לגבי ישוע, זה נכון עבור כל אחד מאיתנו. אחד הפסוקים החשובים בדבר אלוהים, אל תשתתפו במעשי החושך, כי אם הוכח, תוכיחו אותם. אנחנו, במקרים מסוימים, צריך בדיוק ככה לנהוג. בחוכמה, בהדרכה, בגבורת אלוהים. לא להיות בשקט. ישנם מקרים שאנחנו צריכים לומר את האמת בלי חשבון, באהבה, אבל לומר את האמת, להרשיע את בני האדם על החטא הכבד לפני אבינו שבשמיים. לא לפחד, שאלוהים מכוון ומדריך בגבורה שלו לומר את האמת כפי שראוי לומר אותה, כדי שיום אחד אנשים לא יכולים להגיד, לא הבנתי, לא ידעתי, לא שמעתי. אני אמרתי לא פעם לאנשים, אחרי שיחה רצינית איתם, היום אתה או את במקום אחר לפני השיחה. אני אמרתי להם בפנים, אתם שמעתם דברים שאולי לא שמעתם כל ימי חיים, יכול להיות. זה מחייב אתכם. זה מחייב אתכם. שיבינו, זה לא עוד שיחה. בפירוש לא. זה אמור לעורר את האנשים מהתרדמה שלהם, לפנות אלוהים לרווקש את רחמה וחסדו. יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב, לעורר את האנשים לתשובה, בכוח ובגבורת רוח הקודש. ונמשיך. ואז פסוק 18, ויענו היהודים ויאמרו אליו, איזה עוד תראינו כי חזות אתה עושה? עכשיו, בעקבות ההתנהגות הכל כך יוצא דופן של ישוע, אנשים נורא מופתעים, ואז הם שואלים אותו. במילים פשוטות, באיזה סמכות אתה עושה את מה שאתה עושה? מי נתן לך את התעוזה הזאת? לנפנף את כולם כאן מהאזור הזה, להפוך שולחנות, לגרש את... באיזה זכות אתה עושה את זה? מי אתה ומה אתה? ואם אתה באמת בא בשם אלוהים והוא חיוון אותך לעשות את מה שאתה עושה, אז עד רבה תראה איזה אות מן השמיים, תעשה איזה פלא, איזה משהו על טבעי, כדי שבאמת נשתכנע, שאתה לא סתם קמת בבוקר עצבני ואתה עושה את מה שאתה עושה, שאתה באמת עושה את כל מה שאתה עושה בשם אלוהים, לא פחות ולא יותר. זה בעצם המסר של אותם יהודים. כאילו, על מה, על סמך מה אתה עושה את מה? תעשה איזה פלא, תוכיח לנו, אדרבה, שאלוהים שלח אותך. מה התגובתו של ישוע? ויען ישוע ויום עליהם, הרסו את ההיכל הזה, ובשלושה ימים הקימנו. שימו לתשובה של ישוע, תשובה נורא מיוחדת. כפי שנראה בהמשך, הוא נותן להם תשובה שהם לחלוטין לא הבינו אותה. הוא לחלוטין לא הבינו אותה. וכפי שנראה, גם ישוע לא תורח להסביר להם מה הם לא הבינו. לחלוטין, הוא פשוט עונה איזושהי תשובה בחוכמתו האלוהית. כפי שהם בכלל לא הבינו על מה מדובר, מה הם חשבו? שההיכל שעליו מדבר ישוע, מה זה? היכל בית המקדש. הוא אומר, אם אתם תרסו את ההיכל הזה, הוא היה בבית המקדש שכל האירוע התרחש. אני אומר ישוע, אקים אותו בשלושה ימים. אז זה בהיגיון הפשוט שלהם, איזה מסקנה הסיקו. שישוע מדבר על בית המקדש, זה ההיכל. מה התשובה שלהם? נשים לב. ויאמרו יהודים, הנה 46 שנה נבנה ההיכל הזה. ואתה בשלושת ימים תקימנו. הם באמת חשבו בתום לבבם שישוע מתכוון לבית המקדש. ואז הם מקשים עליו ושואלים. אבל זה לא יכול להיות. המבנה הזה במשך 46 שנה שופץ והשקיעו שם עשרות אלפי שעות עבודה. אולי אלפים ועשרות אלפים אנשים עבדו ויגעו לחדש אותו, להקים אותו. אושרו שאתן להם מיליונים של כספים כדי לתן לו את הפאר המיוחד. זה לא סוד, מי שיודע שגם אורדוס המלך הקדיש המון המון משאבים ליפות את הבן הזה. זה חלק מהחזות שהוא רצה לעשות רושם על יהודים. הושקע המון אנרגיה עבור החידוש של הבית הזה. אחרי שהוא נחרב. ואז הם טמאים. איך יעלה לדעת שהשקעה שבמשך 46 שנה נעשתה כדי להקים את מה שאנחנו רואים, אתה במשך שלושה ימים תוכל לעשות את כל הפעולה הזאת? נשים לב שישוע לחלוטין מתעלם מחוסר ההבנה שלהם. אתם שומעים מה אני אומר? הוא הבין שהם לא מביאים אותו. זה בכלל לא יטריד אותו. הם אמרו שמה שאמרו, והוא ממשיך הלאה. ישוע במקרים מסוימים נתן תשובות שבעצם לא היו מובנות לקהל השומעים, והוא ידע מה שהוא עושה. הוא ידע מה שהוא עושה. אנשים אלה הייתה להם רק מטרה אחת. להאשים אותו, לנגח אותו, להשמיץ אותו, זה הכל. הם באמת לא חיפשו את האמת. אז במקרים מסוים ישוע נותן להם תשובה שהם ראויים לקבל. וגם מזה לדעתי אנחנו יודעים שיעור רוחני, לפעול בחוכמה ובפיקחות, בתבונה, כשאנחנו נשאלים שאלות שונות לגבי אמונתנו. תקשיבו טוב. כשאני הייתי מאוד צעיר, הייתי מאוד נאיבי. בגילוי לב אני הייתי מאוד נאיבי. ובתהליך של זמן הבנתי כמה שהייתי נאיבי, ולאט לאט למדתי. איך אומר ישוע? אל תזרקו את הפנינים לחזירים. הוא נותן לנו הנחיה, זה לא סתם כתוב, שנדע להשתמש בזה. יש אדם שאתה מגיש את הלב שלו, שהוא באמת מחפש, אדם ענב, אדם צנוע, אדם נקי כפיים בכל ההתנהלות שלו, אתה מגיש לתת לו את הכל עם מלוא תשומת הלב, עם מלוא אהבה, עם מלוא רגישות, כל כולך עבורו. יש אנשים, למדתי, להיות איתם קצר וענייני, ולא להמשיך את השיחה. אני אומר לכם, היו אנשים שפגשתי, התחילה שיחה, כעבור 3-4 דקות, אמרתי, תהיה בריא, נתראה בשמחות, והפסקתי את השיחה. אני אומר לכם, שלא נהיה טיפשים, שלא נהיה נאיבים. אני פעם הייתי כזה, אני מודה ומתוודה. אבל תודה לאל, למדתי מהטעויות שעשיתי בצעירותי. ואם אתה כל כך רוצה לחלק את האמת, זה בוער בך, אבל אתה צריך בגלל למי להגיד אותה, ומתי להגיד אותה. יש אנשים שחווה על האנרגיה שלנו ועל הזמן להתרחק מהם. הם אפילו לא ראויים לשמוע את האמת. יש להם מטרה אחרת, להתווכח ולהתפלסף, והשטן רוצה באמצעות לגזול את הזמן היקר שלנו, שזה דבר יקר. זמן, אני אומר לכם, זה דבר יקר. לא לבזבז על שטויות ועל אנשים חסרי דעת שלא רוצים את האמת ולא מחפשים ולא ממש מתענים לחלוטין לא. אנחנו נתן להם להשתעשע עם האמת הקדושה שלנו. ויש כבר שאנחנו רואים מקרים שישוע נתן תשובות לקוניות קצרות ופשוטות. הוא ידע שלא יבין אותו וזה בכלל לא יטריד אותו, והוא המשיך בקדימה למלא את התוכנית של אלוהים עבורו. והוא המורה הטוב שלנו, ישוע אדון. ונמשיך, פסוק 21. והוא דיבר על היכל גבייתו. זה כמובן מוסיף מיוחנן, שישוע אומר, תרסו את היכל הזה ואני אקים אותו. על מי הוא מדבר? על גופו. אז לשם כך בואו נקרא קטע נוסף, בשורת יוחנן פרק י' פרק 10, נקרא פסוקים 17 ו-18. בשורת יוחנן 10 17-18, עמוד 187 בברית החדשה, אלה דברי האדון. על כן אוהב אותי אבי, כי את נפשי ייתן למען אשוב ואקחיה, ואיש לא ייקחן המיתי, כי אם אני מעצמי את ננה, יש בידי לתת אותה, נשים לב היטב, ובידי לשוב לקחתה. את המצווה הזאת לקחתי מאם אבי. אז כמה חשוב להכיר את כל מה שכתוב בכל נושא בברית חדשה. לא לקחת 80, 90, ולא 98% את כל האמת. אנחנו מדי פעם מזכירים בקהילה שישוע אדון הפשיט מעצמו, וזה אמת, סמך דבר אלוהים, חלק מאוד משמעותי מהיכולות האלוהיות שלו. חד משמעי. איך כתוב? וימצא בתכונתו כבן אדם, וזה נכון. ישוע היה עייף כמונו, הוא היה צמא כמונו, הוא היה רעב כמונו, וכשהיכו אותו הגוף שלו כאב, תאמינו לו, אלוהים לא עשה לו שום הנחה, וכשירקו עליו, אני מרגיש שמשהו קצת הפריע לו, למרות שהוא בגבורתו הצליח גם מזה להתעלם כפי שכתוב. ישוע חש את הדברים כבן אנוש ממש, עם כל המגבלויות האנושיות שהוא לבש, כבן אנוש. אבל דברים מסוימים אב השאיר עבור בנו כבשר ודם, הוא השאיר לו את זה. ואחד מזה בדיוק מה שקראנו כעת. והוא אומר, את המצווה הזאת קיבלתי מת, אבל זה היה תוכנית אלוהים עבורו, שישוע בנו, הוא בעצמו יחליט מתי ימסור את הנפש שלו, ולא יהיה שום גורם בעולם שיאלץ אותו לעשות את זה, אלא הוא בעצמו האדון, והוא יחליט מתי להשיב לעצמו את נפשו כדי לחיות שוב כבן אנוש. זה כמובן יכול שיש רק לאלוהים. אין בשר ודם שיש לו יכולת כזאת. מקווה זה מובן לנו כולנו. אז זה מסוג היכולות המיוחדות שעדיין האב השאיר לבנו כבשר ודם. והדברים כתובים וברורים כדי שנדע ונבין אותם. ולכן שישוע אומר, אתם תרסו את חל ואני אקימנו, הוא לא מגזים במילה במה שהוא אומר. נכון, אלוהים הרשה שיצלבו את האדון במצוות היהודים שפנו לרומאים. ישוע החליט על הרגע שהוא מסר את נפשו, הוא אומר, אבי, בידך הפקיד את רוחי, ישוע קבע את העיתוי המדויק שהוא נפח את נשמתו. וכעבור שלושה ימים, ישוע החזיר לעצמו, לגופו, את נשמתו, והוא קם מן המתים בכוח ובגבורה. זהו ישוע האדון בין האלוהים חיים. יכולת שאין לשום בשר ודם מכל סוג שלו. ונמשיך לפסוק הבא בבשורת יוחנן. ואחרי קומו מן המתים, פסוק 22, זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם, ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דיבר ישוע. אז היחידים שהבינו למה ישוע מתכוון, שאומר, אני אקים אותו אחרי שלושה ימים, או בעקבות שלושה ימים, זה תלמידיו. היהודים ששאלו לא הבינו שום מילה שהוא הסביר, בכלל לא קלטו על מה הוא מדבר. וכפי שהדגשתי, ישוע לא תח להסביר להם, הם לא היו רואים לשום הסבר. ואנחנו שומעים שהם זכרו את המילים האלה של ישוע, מתי כשהוא קם מן המתים. הם ראו איך ישוע היה לו כיסוי מלא לכל מילה שאומר בחייו. לא היה דבר אחד שישוע אמר ולא התקיים בכל דרך שהיא. וזה חיזק אותם באמונתם. אז עד כאן בקצרה לגבי הקטע שקראנו. וכעת אני רוצה להעלות נקודה מאוד חשובה. תראו, אנחנו כאן קוראים על הקנאה המיוחדת של ישוע המשיח. כשאנחנו בוחנים את דבר אלוהים, אנחנו מגלים שאנשי אלוהים ברמה הגבוהה ביותר, אחד הדברים שאפיין אותם, מהו? קנאתם לאלוהים. וחשבתי בדקות הקרובות לתת לכם 2, 3, 4 דוגמאות קצרות, שנבין איך הקנאה הזאת בא לידי ביטוי בחיים שלהם. ברשותכם נתחיל עם ידידנו משה בשמות למד ב', שמות למד ב', 22. נקרא פסוקים 19 בעמוד 138. זה נכתב על משה. שמות למד ב', נקרא מפסוק 19. ויהי כאשר קרב אל המחנה, והיה את העגל ומחולות. ויחף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוב באש, ויתחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ונדייק לפסוק 26. ויעמוד משה בשער המחנה ויומר, מי לאדוני אליי? ואספו אליו כל בני לוי, ויומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ועשו בני לוי כדבר משה, ויפול מנם כשלושת אלפי איש. אני אסתפק בזה. עכשיו אני רואה למוד עיניי את משה יורד עם לוחות הברית. הוא לא קיבל את זה בקלות, הם זוכרים, 40 יום ו-40 מעל הוא לא אחי ולא שתה. הוא זכה למפגש מיוחד עם אבינו שבשמיים, מקבל את הלוחות, כתוב שנכתבו באצבע אלוהים, לא פחות ולא יותר. משה יורד מהר בהתרגשות שקשה לתאר אותו, הוא קיבל מאלוהים את הלוחות, והוא מזדעזע, הוא המום, המום, לראות את העם הזה במחולות, סביב מה? סביב העגל שהם בנו בטמטום נפשם, והם צועקים לעגל, זה האלוהים שלנו. מה התגובה של משה? הוא לא מסוגל לשלוט על עצמו. הוא לוקח את הלוחות שהוא קיבל אחרי 40 יום, בהתרגשות כל כך, ומנפץ אותם בחמת זעם על הקרקע. הוא לא יכול לשאת את התואבה הזאת, את הטמטום הזה של העם, שהוא הוביל אותו במשך שנים במדבר. משה, איזה אדם נפלא. ולמרות שלא פעם ולא פעמיים הוא מתחנן אלוהים שירחם על העם, הוא לא יכול לעצור בעדו. לנוכח ההתנהלות הכל כך מכוערת של עמנו ישראל, הוא לא אמר הם טועים, זה שיגע אותו, זה טמטם אותו, ולכן הוא עשה את מה שהוא עשה. אנחנו רואים שאדם שיש לו קרבה אמיתית לאלוהים, החטא מפריע לו. אני רוצה שנבין, הוא לא אדיש, הוא לא אדיש. אני אומר לכם שאני כל פעם רואה, שומע, לא משתדל גם לא לראות מצדי הגאווה, זה פשוט עושה לי רע בנשמה. אני לא יכול להתרגל, אני באמת לא יכול להתרגל. זה מרתיח אותי, זה תואבה ממש לפני אלוהים. אתה לא יכול להתרגל לזה, מה? זה יקרה אלף פעם, אנחנו לא נתרגל, אנחנו לא יכולים להתרגל. שאנשים בהתנהגותם מבזים את אבינו שבשמיים, ממש מבזים. וזו הייתה ההתנהגות של משה. נעבור לדוגמה נוספת, לא יודע אם יהיה לנו זמן להכל, נקרא במדבר פרק כ"ה, על דמות נוספת, מי שזוכר את פנחס, גם אדם מאוד מאוד מיוחד, במדבר כ"ה, בעמוד 253 בתנ"ך, נקרא מפסוק ראשון. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרן לעם לזבחי אלוהיהם, ויאכלו העם וישתחוו לאלוהיהם. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף אדוני בישראל. נדלג לפסוק 6. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה, ולעיני כל הדד בני ישראל. והם הבוכים פתח אוהל מועד. והיה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קיבתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והיו המטיפים, מתים במגפה 24,000. ונמשיך פסוק 11. וידבר אדוני למשה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא קיניתי, גיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, אני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו ויחפר ישראל. תראו, יש לי עוד כמה דברים להשלים, אבל אני באמת לא רוצה שנגלוש. אני רק אומר בקצרה, נתתי שתי דוגמאות, יש לי עוד שניים, אולי קצת יותר, להשלים את הנושא. ורק אומר בקצרה, אחד הפרמטרים, אחד המאפיינים לאדם רוחני באמת, זה אדם שיש לו קנאה אמיתית לאלוהים ולדברו. כך אני מבין את האמת של דבר אלוהים. וכדי שיהיה לנו את הקנאה הזאת, מה צריך לקרות? אנחנו צריכים לחיות את האמת, ממש לחיות אותה, לא לדבר עליה, לחיות אותה, ולהתמלא ברוח אלוהים. אם אנחנו חיים את האמיתות הרוחניות, ואלוהים בקרבנו, הקנאה הזאת תפרוץ מחיינו. ועל ההמשך נמשיך בפעם הבאה.